אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. לב של אימא. אהובה רענן, מארחת אימהות לגיל הרך לשעת ייעוץ. בפודקאסט נדבר עלייך אימא, על הילדים שלך ועל הלב שנמצא שם בכל רגע.
אני אהובה רענן, מדריכת הורים לגיל הרך, מחברת הספרים סיפורים מתוך הלב של אורי, סיפורים מתוך הלב של אימא וסדרת ארגז הכלים שלי, ואני שמחה להיות איתכן כאן וללוות אתכן במסע המופלא הזה של גידול הילדים.
בפרק הזה נשוחח על מריבות בין אחים.
מריבות בין אחים זה הנושא הכי בוער והכי טעון בכל בית שיש בו יותר מילד אחד. אין הורה שלא נדרש להתמודד עם מריבות בין הילדים ולנסות לגבש לו דרכים להתמודד איתן. יש שמחליטים להתערב ויש שאומרים שאסור להתערב, יש שמחליטים להתעלם ויש שמחליטים להעניש, יש שמחליטים להפריד, יש שמחליטים להרחיק, יש שכועסים, יש שמתרחקים, יש שמצ'פרים, יש שמפצים. בקיצור, זה אחת ממערכות היחסים האנושיות המורכבות ביותר. היא כוללת בתוכה מצד אחד הרבה קרבה, אהבה, אחווה ונאמנות, ומצד שני הרבה מתח, יריבות, קנאה ותחרות. מתחילת התורה אנחנו קוראים על מריבות בין אחים. קין והבל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו. מה שבעצם מלמד אותנו שמריבות בין אחים הוא דבר שקיים ואולי אפילו מתבקש. נמצאת איתנו כאן היום רבקה. שלום רבקה, בואי תציגי את עצמך.
שלום, נעים מאוד, שמי רבקה, אימא לארבעה ילדים, הגדול שלי בן 7, אחריו בן 5.5, אחריו בת 3.5, ואחריה בת כמעט 2.
בואי, אז תספרי לנו קצת על מה שקורה בכל בית, איך זה נראה אצלך.
טוב, אז אצלנו זה ממש לצערי סמל ודוגמה. אם מישהו רוצה ללמוד איך לריב, אז זה באמת אפשר לעשות את זה אצלנו. שוב, באתי לפה כדי ללמוד וכדי לשמוע ממך. רוב המריבות שמתחילות, אני אפילו לרוב, אני מודה שאני לא יודעת איך זה התחיל. ממה זה התחיל? אני יותר מגיעה בשלב שזה כבר מתפוצץ, והוא התחיל, או אני ראשון, או הוא תמיד מתחיל. וזהו, וזה מגיע לפיצוצים, ולפעמים זה מגיע גם להרמות ידיים, או נשיכות, אלימות, אלימות לא נעימה.
כן.
התפרצויות וכאלה.
והרבה זה, הוא לקח לי, זה שלי?
זה או שהוא לקח לי, זה שלי, או שאני תפסתי ראשון, או ילד שקשה לו להפסיד במשחק. זה גם קורה אצלנו הרבה, הגדול שלי, שיותר קשה לו ככה להפסיד. הוא גם שוחר מאוד צדק, ובאמת הרבה פעמים הוא מאוד צודק, אבל זה על קטנות כאלה שהייתי מצפה שיתעלמו מהם וימשיכו הלאה, אבל קשה להם לזרום, וזה מגיע מאוד מהר לפיצוץ משחק שהתחיל בנועם והתחיל ברגוע ושקט, ככה מגיע לפיצוץ, וזה ממש מאוד מאוד מצער לראות את זה, כי כאילו היה פה את כל הנתונים להעביר איזה אחר צהריים שלב ורגוע, וזה נגמר בדמעות.
את יודעת, כשאנחנו מדמיינים לנו את המשחק הזה, שהופך להיות תוך כמה שניות שדה קרב, זה בעצם אומר את כל מה שקורה לנו ביחסים בין אחים. זה מצד אחד האנשים הכי קרובים אלינו, שאנחנו הכי אוהבים, ומצד שני זה אנשים שהכי מכעיסים אותנו, ומעוררים בנו הכי בקלות רגשות קנאה ושנאה. והם בעצם האחים, האנשים שישארו איתנו תמיד, לנצח. האחים יישארו אחים תמיד, הם אלה שאף פעם לא ייעלמו מחיינו, ומצד שני לא בחרנו אותם, זה לא היה נתון לבחירתנו, זה האחים שלנו, ולנצח יהיו האחים שלנו. ומצד אחד אנחנו דואגים להם ואוהבים אותם, במיוחד כשההורים לא בסביבה, פתאום שמישהו בחוץ, בגינה, יעשה משהו לאח שלי, אוי לא.
כל כך נכון.
וכשההורים שם, אז אנחנו רבים על משהו אחר, וזה באמת מביא את המורכבות הזאת. זה אולי חוץ מיחסי הורים וילדים, שגם מביאים של מגוון מאוד מאוד רחב של תחושות ורגשות. הבא בתור זה יחסים בין אחים, שבאמת מולידים, אולי באמת היחסים שיש ביניהם כל כך הרבה קוטביות, גם קנאה, וגם פרגון, וגם אהבה, וגם שנאה, וגם תחרות, וגם... ואנחנו רגע אחד רואים אותם, כמו שתיארת בתחילת המשחק, שמחים, רגועים, אוהבים, חברים, כן. מפרגנים, והלב שלנו אז מתמלא בשמחה וגאווה, ואנחנו בטוחים. וברגע השני אנחנו רואים אותם כועסים, צועקים, מעליבים, מרביצים. אז מה באמת קורה שם כשרבים? תספרי לנו איזושהי דוגמה יותר... שכולם יכולו להרגיש שזה קורה גם אצלם.
אז לא יודעת אם זה קורה אצל כולם ברמה כזאת או אחרת, אבל אצלנו לדוגמה היום בבוקר, משהו ככה...
הכי טרי.
הכי טרי. שוב, אני הייתי בחדר מארגנת את הקטנה כדי לצאת לבית ספר, שזה גם ככה זמן לחוץ יותר מאחר צהריים רגיל, והייתה מריבה על איזשהו חטיף שחילקנו לראש חודש, סתם איזה, ואני שמעתי את זה מתקרב, ואז הקטנה שלי בכתה, הוא נשך אותי. עכשיו, זאת הייתה נשיכה לא יפה, לא, כאילו, באמת, אלא סימן, והיא מאוד בכתה. איך אני הגבתי? לא יודעת אם זה מקצועי, אבל אני עושה את זה הרבה. פשוט פיציתי אותה במשהו, הבאתי לה איזה ממתק, ואמרתי לה, הנה, קחי פיצוי, ונרגע ויצאנו.
הילד הפוגע איך היה?
הילד הפוגע, הוא אמר, לא, אבל לא עשיתי אותה, ולא התכוונתי, ולא, וזהו. וזה פשוט נרגע, הוא היה עצוב ומאוחזב, כי לא יודעת, אולי הוא באמת הרגיש איזשהו חוסר צדק שקרה פה, כי שוב, אני לא יודעת איך בדיוק היה הסיפור, לא הייתי בשטח. ופיציתי אותה, כי באותו רגע חמלתי עליה, כי היא הייתה בעצם הנפגעת.
רצית לעודד אותה.
בדיוק, רציתי לעודד אותה, כי היא נפגעה מאוד.
אני מבינה. אז בואי רגע ננתח ביחד מה עשית, ואולי גם מה לא עשית. קודם כל, זיהית פה שיש פה נפגע, או יותר נכון נפגעת, ופוגע. חוץ מזה, הצלחת להבין ולהחזיק בראש, שאולי את לא מבינה את כל התמונה כולה, ושאולי התרחשו קודם דברים שגרמו לו לנשוך אותה. ניסית גם להרגיע את הצד הנפגע במריבה, במקרה הזה הילדה הנשוכה. הצלחת גם לא לכעוס, לא לאיים, לא להיכנס לדיונים של מי צודק ומי לא, לא להניש, והצלחת לא להתעלם מהנפגעת, וגם הצלחת די מהר לצאת לדרך עם הילדים לקראת יום הלימודים. מה שלא הצלחת לעשות ברגעים הדחוקים האלה, זה אחד, להציב גבול לגבי האלימות, כן? הוא ממש נשך אותה, נשיכה כואבת, וחוץ מזה, גם לא לעזור להם ללמוד איך מתנהלים בזמן קונפליקט. כשאני אומרת לעזור להם ללמוד איך להתנהל בזמן קונפליקט, מבחינתך זה אומר לתת הכרה למה שכל אחד מרגיש בסיפור הזה. לגדול היה מקום לומר, היא בטח עשתה משהו שמאוד הרגיז אותך אם נשכת אותה, אבל אני בשום אופן לא מרשה לנשוך. את אפילו יכולה להגיד לו, אני מצפה שתמצא דרכים אחרות להראות לה שמשהו שהיא עשה מפריע לך. ולקטנה היה מקום לומר, אוי, הוא נשך אותך, הוא הכאיב לך, זה בטח מאוד כואב לך, וגם מאוד פגע בך שככה הוא עשה לך. ושוב, בלי להידיין מי צודק ומי לא, בלי להאשים, ובלי להעדיף את אחד הילדים כי הוא הקטן, הגדול, החזק, החלש. מאוד אהבתי את זה שבתגובה שלך, בזמן לחוץ, בשעת הבוקר, הצלחת באמת להתייחס לכל ילד בפני עצמו. זאת אומרת, הילדה הפגועה עכשיו קיבלה, ולא התחלת לדון פה על היחסים, ואם אני צודקת, ולא לתת שיחת מוסר, או להטיף, או שיכול לקרות כאלה?
יכול לקרות, אבל שוב, היינו ברגע של זה, ורצינו, ואת יודעת, פתרון, ויאללה לצאת. אבל כן, קורה, בהחלט, אני יכולה, את יודעת, להעיר על כזה דבר, במיוחד כשזה מגיע לאלימות, שזה כבר מאוד, אתה יודע, בכל זאת יש ילד אחד שהוא בן 7, וילדה שהיא בת 3.5, אז יחסי הכוחות לא שווים, אז כואב לי שהיא חוטפת ממנו. ואני כן יכולה להטיף ולהגיד לו, אבל היא התחילה איתי, הרביצה לי, שוב, אני לא יודעת אם זה צודק, היא יכולה להרים ידיים, אבל שוב, ילדה בת 3 זה לא ילד בן 7, שהוא כבר יותר... ואני יכולה להגיד לו, אבל תראה איזה סימן נשארת לה, זה לא אותו דבר, וזה לא... ושוב, פה באמת זה נקודה שבאמת זה משהו שאני תמיד מתלבטת לגביו, ואת תאירי את העיניי, כי זה משהו שקשה לקמת אותו. אני אף פעם לא יודעת, גם כשאני מהירה, אם זה צודק להגיד כזה דבר. כי נכון שהוא יותר גדול, אבל מצד שני הוא מרגיש שכאב לו באותה מידה והיא הרביצה. אז נכון שאחר כך היא הלכה עם הסימן הזה והסתובבה איתו יומיים עם איזה נשיכה כואבת, ואצלו זה עבר והחליק, אבל את המכה הוא קיבל. אז שוב, זה דברים באמת שאני, את יודעת, מגיבה מתוך מה שקרה הרגע, ומגיבה על המצב בלי לחשוב יותר מדי לפעמים, אבל שוב, להגיד לך אם אני יודעת שזה נכון ככה לעשות, אין לי מושג את זה, תגידי לנו את.
את בעצם מעלה שאלה משמעותית שמעסיקה הרבה פעמים הורים בזמן שילדים רבים. האם תפקידי לגונן על הקטן? האם תפקידי להיות בצד של החלש? האם זה פייר שתמיד יהיה בצד אחד? ודרך אגב, השאלה הזו עולה רק אצל הורים שמבינים שאי אפשר להתעלם ממריבות של ילדים ולתת להם לעשות ככל העולה על רוחם. בכלל, התעלמות זה הדבר האחרון שילדים בדור שלנו צריכים. הם צריכים הרבה יותר נוכחות והשגחה, והרבה פחות התעלמות והרחקה. בעניין השאלה באיזה צד אני צריכה להיות, או כמו שאת מיטיבה להבין שאי אפשר להצדיק תמיד ילד אחד רק בגלל שהוא הגדול או הקטן או החלש או החזק, אנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה היה קודם. מה שאנחנו כן יודעים זה שברגע הזה יש נפגעים שאולי צריכים עזרה. ויש פה ילדים שצריכים ללמד אותם איך מתמודדים כשהצרכים שלהם מתנגשים. ולכן התשובה לשאלתך היא לא להצדיק צד אחד או להעדיף ילד אחד, אלא להפגין אכפתיות, לתת עזרה לילד הנפגע כמו שעשית, לא לערוך משפט שדה על מי הצודק, על מי האשם, על מי התחיל, בדיוק כמו שאת התנהלת, ולעצור אלימות או בריונות. אבל לפני שאנחנו מדברים על סוג התגובות, והאם עלינו להיות בעמדת השוטר או השופט, או יותר נכון, למה לא להיות בעמדה הזו, יש משהו שקודם לזה שחשוב שנפנים. הדבר הראשון בהתייחסות למריבות עם בן אחים, הוא לא להתרגש מקונפליקטים ומריבות בין אחים. זה חלק מלהיות אחים. אי אפשר להיות אחים בלי לריב ובלי לסנוע ולכעוס, ואנחנו אולי לא ידענו את זה כשיצאנו למסע ההורות, ודמיינו רק הרמוניה משפחתית וילדים שמפרגנים ואוהבים זה את זה. זה ממש מחנה אימונים כדי לצאת אחר כך לעולם, ולדעת איך להסתדר שם עם אחרים, ואפילו בהמשך איך לדעת לפתח קשרים קרובים ואינטימיים עם אנשים שיקרים לנו, ולדעת להחזיק מערכת יחסים למרות חוסר הסכמה ולמרות רגשות שליליים שעולים. והדבר הזה קודם כל נותן נשימה עמוקה. לא אמור להיות פה היום אחר צהריים בלי מריבות. לא אמור להיות. אם יש פה אחר הצהריים בלי מריבות, זה אפילו מדאיג. במקומות שאין מריבות, זה מקומות שילדים עומדים מול צרה מאוד גדולה. את יודעת מתי אנשים זרים אפילו הופכים להיות פתאום קרובים? כשהם עומדים מול אותה צרה. אפילו,
שסון.
אפילו ברמה יותר פשוטה, בלי ללכת עד אסון. אם אנחנו נהיה כמה אנשים זרים במעלית, ונהיה רחוקים ולא קשורים אחד לשני, ברגע שהמעלית תיתקע, נהפוך להיות קבוצה. כי אנחנו, כל הקבוצה הזאת, כל האנשים שנמצאים במעלית, מול אותה בעיה. אז ילדים מתחילים להיות מאוד טובים ולא רבים ומפרגנים, כשקורה משבר במשפחה, כשאז פתאום. אז מריבות הם חלק, הם סימן בריא וטוב, למערכות יחסים שמתפתחות, מערכות יחסים קרובות שמתפתחות בתוך הבית הזה. ונהדר, וברוך הבא. ובאמת לא להיבעל ממריבות, לא לנסות למנוע אותם. זו באמת ההזדמנות שלהם ללמוד את זה, ללמוד את הדבר הזה. שהיחסים שלהם, שאמרנו קודם שיחסי אחים הם יחסים שלא נגמרים, לא בוחרים אותם והם לא נגמרים אף פעם, אז זאת ההזדמנות שלהם ללמוד את הדבר החשוב הזה, שגם כשיש קשיים ביחסים, אנחנו לא עוזבים ונוטשים. עם חברים אולי אפשר לעשות את זה, עם אחים אין אפשרות, אחים נשארים אחים לנצח. ופה לומדים את זה, והנשימה העמוקה שאנחנו צריכים לקחת בראש ובראשונה, זה להבין שכך אמור להיות. אחים אמורים לריב על משאבים, על תשומת לב, על הקוביה ועל החולצה ועל החטיף ועל המגירה ועל המשחק ועל הזמן ועל אימא והכל. שאלה מה אנחנו עושים כשזה קורה. קודם כל אני שומעת שאת לא מתעלמת. נכון? לא, אני צודקת?
לא, קשה לי להתעלם.
יפה, כי את יודעת, יש הרבה מאוד הורים שלמדו באיזשהו ספר הוראות שקיבלו בחדר לידה, לא יודעת, את קיבלת? בספר הוראות שאף אחד מאיתנו לא קיבל, שצריכים להתעלם ממריבות בין ילדים, ואל תכניסו לשם את עצמכם, ותיתנו לילדים להסתדר בינם לבין עצמם. אז באמת זה קצת מורכב, קצת טריקי, כי מצד אחד אנחנו צריכים לא להתערבב. אבל גם לא להתעלם. אז קודם כל, בראש ובראשונה, אני לא מתערבבת, כי אני מבינה שכך זה אמור להיות. ואני מקבלת בברכה כל מריבה. את יודעת, יש משהו אפילו בעמדה הפנימית שלנו, כלפי דברים שאנחנו פוגשים, שאם אנחנו דוחים אותה, כאילו אפילו מושיטים שני ידיים קדימה כדי שזה לא יקרה, אפילו ברמה פיזית, או פותחים את שתי הידיים גדול כדי לקבל את זה בברכה, כבר משנה. היום תהיה מריבה, קודם כל לפתוח ידיים, ברוך הבא. הנה, יש פה בית בריא עם יותר מילד אחד, שרבים על כל מיני דברים הגיוניים, שאולי באמת אפילו אפשר להגיד, כשהם לא רבים, זה מפתיע. כאילו, איך באמת יכול להיות שבתוך כך וכך מטרים נמצאים שני אחים שרוצים את אותו תשומת לב של אמא ואת אותם משחקים, והם פתאום מסתדרים. וואלה, הם לא רבים. את יודעת שבממוצע, לפי מחקרים, בבית בגיל הרך, פעם בשש, אני חושבת שש או שבע דקות צריכה להיות מריבה.
וואו, אז המצב אצלנו באמת מעודד.
כן. בכל אופן, אז בואו נדבר רגע על מה כן עושים חוץ מאשר מקבלים את המריבה בלי להילחץ ובהבנה ובאמת בלי להיבעל ובלי להתרגש מהקונפליקט שפתאום אנחנו פוגשים. אז דיברנו קודם על, אמרת קודם, אני לא יודעת מי התחיל ואיך זה התחיל, ויכול להיות בכלל שהיה משהו שאת לא שמת לב, כי את רק הגעת הרגע.
נכון.
ויכול להיות שעכשיו את ראית את זה שהוא נתן לה מכה, אבל זה בגלל שהיא קודם התקרצצה לו כמה דקות וניסתה וככה.
כן.
אז באמת להיכנס לעמדה של מי צודק ולהיות השוטר פה, היא באמת עמדה שקודם כל אנחנו באמת לא יכולים להיות בה, כי אנחנו באמת לא יודעים את כל
הסיפור. בלתי אפשרי.
אבל אנחנו גם לא רוצים לנהל במקומם את מערכת היחסים שלהם עם האחים, ורוצים ללמד אותם איך לפתור בעצמם בעיות שיש להם עם אחרים. כשילדים קוראים לי, אמא, תגידי לו, אני אומרת להם, תגיד לו אתה. או כשהם אומרים לי, הוא שר בכוונה בכל וזה מפריע לי. תגידי לו, אני שואלת אותו, ואמרת לו שזה מפריע לך? ושתשמח שהוא ישיר בשקט? או שיחפש מקום אחר? בכל אופן, אז אני אומרת, אני לא רוצה להתחיל לנהל פה עכשיו חקירה מי בדיוק התחיל ומה הוא עשה לו קודם וכולי. אבל מצד שני, אני גם לא רוצה להתעלם.
אני רוצה לשים לזה סוף.
אני רוצה לשים לזה סוף, ואני רוצה יותר מלשים לזה סוף, אני רוצה גם ללמד אותם שהיחסים ביניהם חשובים יותר מהמשאב, או יותר מהדברים, מהנושא שעליו הם מתקוטטים. העמדה שלי כהורה, אם אמרנו, העמדה שלי היא לא להיות משטרה, שבאה להגיד פה מי צודק ומי לא צודק. העמדה אולי היותר מדויקת, אם אנחנו הולכים לדימויים, זה אולי להיות עזרה ראשונה. אני נמצאת פה כדי להגיש עזרה. עוד רגע נדבר איזה סוג עזרה. אבל אני בכלל לא נכנסת למקום של עכשיו לערוך משפט שדה ולראות מי פה עשה למי ומי יותר צודק ולהעדיף ילד אחד, או לברר מי התחיל. כאילו שאם נדע מי התחיל הכל יסתדר. הרי הרבה פעמים קורה שמי שמחזיר או מי שממשיך את המריבה נוהג בחוסר התחשבות או באלימות הרבה יותר ממי שהתחיל. אז אני לא מנסה להצדיק את אחד האחים או לברר מי האשם או מי התחיל, אלא באמת ההתייחסות שלי היא לכל ילד בפני עצמו. כן. שאגב, זה בדיוק מה שעומד מאחורי כל נושא המריבות. עומד שם באמת הרצון של כל ילד להרגיש שהוא מיוחד ושיש לו מקום בבית ושרואים אותו ורואים את הדברים המיוחדים שלו, שהוא ילד בכל זאת, למרות שיכולים להיות לו גם לא רק שלושה אחים, אלא יכולים להיות לו גם 8 ו-10 אחים, ובכל זאת ההורים מכירים בו כילד ייחודי ונותנים לו את הזמן שלו ואת המקום שלו, בלי שהוא יצטרך לדחוף. שמעתי דימוי מאוד יפה ליחסים בין אחים, שזה כמו משחק הכיסאות, שחסר כיסא אחד, אז, והם רבים, ואז מרפקים, כדי למצוא שגם לי יהיה פה בתוך המשחק הזה כיסא פנוי, ואם אין לי כיסא פנוי, אז אני באמת אדחף, אז אם אנחנו מצליחים לתת את המקום הפנוי לילד, למצוא לו בתוך המשחק הזה את הכיסא שלו, ואת הזמן הייחודי לו וכולי, באמת, ולראות את הכוחות שלו, ולחזק את היחסים, את הפרגון ביניהם בהקשרים האלה. זאת אומרת, אני יכולה באמת הרבה מאוד פעמים ללמד את האחים להסתדר ולפרגן אחד לשני בזכות הכוחות שיש לכל אחד. הילד בן 7, אני יכולה להפנות את הילדה בת 4.
3.5.
ילדה בת 3.5, להיעזר באח של הבן 7, כי הוא מאוד מומחה והוא יכול לעזור לך בכלל כשאנחנו מדברים מריבות מעלה בכלל יחסים בין אחים, גם יחסים טובים בין אחים. אז זה אולי ההזדמנות להגיד שאני אומרת שאנחנו לא מתרגשים כשילדים רבים, אבל אנחנו כן מתרגשים כשילדים מסתדרים. כשהם מסתדרים, זאת ההזדמנות באמת, או בכלל כשאני פתאום מזהה אותם בזמן שהם מסתדרים, פתאום מזהה אותם, משחקים יפה, מפרגנים, עוזרים, או לחילופין, אחרי שהם השלימו. נגמר הסצנה והם פתאום השלימו, ואני פתאום אומרת, אני כל כך מתרגשת לראות איך סלחתם אחד לשני, איך אתם שוב משחקים ביחד, שאתם זוכרים איזה אחים טובים אתם. שמה אני כן מתרגשת.
להעצים את זה, כן.
כן, וממש באמת לשמוח שהיחסים הם יחסים טובים. אגב, איך באמת נגמרת מריבה?
אז הרבה פעמים בעזרת הסחות דעת, אני פשוט אומרת להם, או שאני נותנת להם לפעמים, שזה גם משהו שאנחנו עושים, אבל שוב, זה תלוי בעוצמת המריבה, אני אומרת להם, בואו רגע נחשוב איך אפשר בכל זאת לפתור את העניין, ואנחנו מנסים לפתור את זה, אבל כשזה מגיע לפיצוץ רציני, אז אנחנו, הסחות דעת, אני אומרת להם, יאללה, בואו נסגור, נאסוף, נלך להכין משהו ביחד, נצא, נעשה, כאילו מנסה בצורה כזאת.
בעצם את אומרת שכשהמריבה לא מאוד עוצמתית, את מנסה לעזור להם לפתור את הקונפליקט באמצעות שיחה, וכשהמריבה בעוצמות גבוהות, את מנסה להשיח את דעתם. לנסות לעזור לילדים לפתור את העניין בתמיכתך, זה נהדר. באמת, את מהממת. הם עדיין ילדים קטנים וחסרים את הכישורים של לראות את הצד של האחר. ואז באמת צריך לשמוע את שני הצדדים, להפגין הבנה כלפי העמדה של כל אחד מהם, אפילו אם היא סותרת אחד את השני, ולנסות לחשוב ביחד על פתרון. בעצם כשאנחנו מתערבים בזמן מריבה, השאלה שמנחה אותנו היא לא מי צודק, אלא מה הפתרון. ופתרון טוב זה פתרון שלוקח בחשבון את שני הצדדים. אצל הגדול, את יכולה כבר לעזור לו לחשוב בעצמו על הכוונות של אחותו, וגם על פתרונות לבעיה שהם נקלעו אליה. אבל ההתערבות הזאת נעשית רק כשאנחנו רואים שהמריבה לא מסתיימת או כשהיא מסתכנת. כל עוד המריבה היא מריבה פשוטה, אנחנו יכולים לתת להם את ההזדמנות לנסות לפתור את הבעיה לבד, אבל תוך כדי הפגנת נוכחות והשגחה. אנחנו לא מתעלמים. ההפך, אני אומרת להם, אני רואה שאתם רבים או כועסים או לא מסתדרים, אם אתם צריכים את עזרתי או צריכים משהו ממני, אני כאן. זה מצד אחד להפגין אכפתיות והגנה, ובשפה המקצועית נוכחות והשגחה, ומצד שני, לדחוף אותם להצליח למצוא פתרונות, ליישב קונפליקטים, ולחתור להסתדר. בעניין הסחות הדעת, שאת אומרת שאת עושה כשהמריבות יותר עוצמתיות, זה בהחלט דבר שיכול לעזור לנו לתפקד ולהשיג שקט, אבל זה לא מלמד אותם כלום. אז אם נאלצנו להשיח את דעתם כדי להרגיע את הרוחות ואת האווירה, אז אפשר לחזור ולדבר איתם על הבעיה שהייתה אחרי שנרגעו הרוחות. ואגב, בסיום מריבה יש לפעמים את הקטע הזה של לבקש סליחה אחד מהשני אצלכם?
יש לבקש סליחה אחד מהשני, אבל זה לא באותו רגע, זה בדרך כלל ככה, אחרי שקצת יותר נרגע, לדוגמה אם הסחת הדעת עבדה, אז אני אומרת עכשיו, בוא, אבי, אני חושבת שאתה חייב התנצלות להלל, בוא תראה איך אתה מפצה אותה, איך אולי תבקש ממנה סליחה, ואז, כי בדרך כלל מהניסיון שלי, כשעושים את זה מיד אחרי הזה, אני לא סולח לו יותר לעולם, ואני לא אסלח לו, ולא מעניין אותי, ותגיד סליחה כמה שאתה רוצה, לא רוצה לשמוע אותך בכלל, וזה כאילו לא היה. אז אנחנו מחכים ככה כמה דקות, עד שכולם נרגעים, ואז בדרך כלל הסליחה מתקבלת, טוב, אני סולח לך, אני סולחת לך גם, ויאללה חברים, עד הפעם הבאה, בשבע דקות הבאות שמתחילה המריבה החדשה.
את יודעת, אני לא יודעת מה בעצם המטרה בלבקש סליחה. אם המטרה היא באמת לבקש סליחה, זה באמת כדי לראות שהם החזירו את היחסים ביניהם למקום טוב, אז ילדים דווקא לא צריכים בשביל זה לבקש סליחה. את יודעת איך הם בסוף מסיימים לריב? הם חוזרים לשחק ביחד.
נכון.
הם חוזרים לשחק ביחד, ואז אני יכולה לתת לזה את הפרשנות. או אני רואה שסלחתם אחד לשני. בלי הטקס הכמעט מיותר הזה, שהרבה פעמים הורים מרגישים שזה זה יהיה סגירת המעגל, שככה בסוף נגמרה המריבה, הוא אמר סליחה, לא בטוח שהוא אפילו התכוון לסליחה, הוא רק אמר סליחה כי הוא היה חייב להגיד סליחה, כי ככה אמרו לו, ואז באמת היא לא, הרבה פעמים לא סליחה באמת מכל הלב, והוא אפילו לומד מזה שאולי אפשר לריב ולבקש סליחה. וזה לא באמת הסליחה שאנחנו אומרים אנחנו אפילו כהורים לילדים, כשאנחנו פגענו ביחסים איתם, אנחנו רוצים להחזיר את היחסים למקום טוב, ואנחנו מתנצלים בפניהם באמת מכל הלב, שם הם באמת לומדים את משמעות הסליחה. אם קרה לי כמו שקורה לכל אמא, שפתאום, את יודעת, יצאתי מביסות, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, ואני אפילו לא מאמינה שכך אני אמרתי לילד שלי או לילדה שלי, כי יצאתי משליטה כמו שקורה לכל אחד ואחד, כי כולנו בני אדם, ואחרי זה כשעולים רגשי האשמה ונקיפות המצפון, המתנה שאני יכולה לעשות זה, באמת לבוא ולהתנצל מכל הלב לילד, אתה יודע, קודם מאוד כעסתי, או אתמול מאוד כעסתי, ואמרתי לך כך וכך וכך, ואני ממש מצטערת על זה, יצאו לי מילים שלא התכוונתי, אז הוא לומד מה זה באמת להתנצל, ומה זה להחזיר את היחסים למקום טוב. אבל כשהוא מכריחים אותו לבקש סליחה, אז או שהוא לומד מזה שהמילה, סתם לפלוט את המילה סליחה בלי להתכוון, יכולה לתת איזה היתר לריב, או שהוא לומד שמנסים, בגלל שהוא השפיל מישהו אחר, אז הוא פגע במישהו אחר, אנחנו מנסים כאילו להחזיר לו, להשפיל אותו, ובאמת עדיף במקום זה לתת אנחנו את הפרשנות לזה שהם סלחו, באמצעות הדרך שהם עשו אותה, שהיא בדרך כלל לחזור ולשחק ביחד. אז בעצם דיברנו על כמה דברים. קודם כל, לא להיבהל ממריבות בין אחים, ולקבל את זה שזה חלק מהחיים בבית שיש בו יותר מילד אחד. שזה כבר שינוי גדול בתפיסה, זה פתאום נותן איזה אורך רוח ונשימה, ואת אומרת לעצמך, זה לא אמור להיראות אחרת. זה באמת לא אמור להיראות אחרת. ואני מרשה לכם לריב, באמת תריבו. באמת תריבו ותלמדו את השיעורים שאתם צריכים ללמוד. זה מחנה האימונים שלכם. ללמוד.
רגע, סליחה, אבל כשזה מגיע לאלימות, את גם אומרת את זה?
אז זהו. כשזה מגיע לאלימות, אני עוצרת את האלימות ומעבירה באופן חד משמעי שהדרך הזו לא מקובלת עליי. אני יכולה לקחת מעלל את הקוביה שנראה לי שהיא הולכת לזרוק על אבי, או לתפוס את אבי בידיים אם נראה לי שהוא הולך לנצוח את הלל. אבל אין לי בעיה עם המריבה עצמה. עם זה שקשה להם להסתדר אחד עם השני. רק עם הביטויים האלימים שלה. כשמגיע אליי, ואז כשמגיע אליי ילד פצוע, רגשית או פיזית, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לתפקיד השוטר, ולהתחיל לשאול, מי עשה, מה הוא עשה, מה אתה אמרת לו קודם? בטח, אם אתה קודם אמרת לו, אז הוא התרגז. במקום להיכנס למערכת היחסים ביניהם, ואני עכשיו מעניקה לא שירותי משפט, אלא שירותי עזרה ראשונה. וזו נקודה אחת. ונקודה שנייה, אני מולו ולא מול שניהם, מול היחסים ביניהם. הוא עכשיו קיבל נשיכה. אני מול הנשיכה הזאת. וואי, זה כואב לך? בוא תראה לי איפה כואב לך. אתה רוצה חיבוק? אתה רוצה שנשים על זה מים קרים? והילד הפוגע שעומד מהצד, בעצם מתבונן עכשיו בתוצאות מעשיו, ואפילו מפתח אמפתיה כלפי הנפגע. הוא רואה אותך עכשיו, ואפילו אולי מצטער על מה שקרה. הוא באמת לא התכוון לכזאת נשיכה, ואת פתאום שמה ואומרת, ונותנת באמת את העזרה שהילד צריך. את יודעת, אפילו את יכולה לא להיות קרובה פיזית, ואת שומעת מחדר אחר שילדים רבים. אמא, אמא, את יכולה אפילו להגיד, אני שומעת שאתם לא מסתדרים, אני כאן, אם מישהו צריך עזרה, אני כאן. זה בדיוק המקום הזה של מצד אחד לא להתערבב, אבל מצד שני גם לא להתעלם. אני כאן, אם מישהו צריך עזרה, אני כאן, מישהו צריך פלסטר, חיבוק, נשיקה, כוס מים, הקשבה. בוא תספר לי מה קרה, והוא עשה לך כך וכך, באמת כך וכך הוא עשה לך, והוא אמר עליך, וואי, זה נורא מעליף שככה אך אומר. ולא, זה בסדר, זה לא בסדר, מה אתה אמרת לו קודם? אני מעניקה לכל אחד את מה שהוא צריך. ואז בא האח השני ואומר, אבל קודם הוא עשה לי ככה, ושוב אני רק מולו. באמת ככה הוא אמר לך? בטוח. אני מעניקה שירותי עזרה, הקשבה, אמפתיה, הבנה, לכל אחד בפני עצמו. ולא, אפילו יכול להיות פלסטר וכוס מים, ובית החיבוק אם זה מתאים לילד הבוכה. הפעם היחידה שהייתי אומרת שאני ממש באה פיזית לקחת ילד, זה כשהוא ילד שלא יכול לבוא אליי, כשהוא באמת התינוק הקטן שאין לכם כאלה, נכון?
כמעט שנתיים, טוב, היא סוג של תינוקת.
אבל היא יכולה ללכת. אם מישהו מרביץ לה, היא יכולה לבוא אלייך ולהגיד לך, הוא ירביץ לך. אבל אם היא הייתה תינוקת קטנה עוד שלא יכולה ללכת, ומישהו מרביץ לה, אז אני יכולה לקחת אותה ולהגיד, או, ירביצו לך עכשיו, תראי מה קרה לך. ככה, ושוב, רק מולה. אז בעצם מה שאני אומרת, שהתפקיד שלנו כהורים, בזמן שילדים רבים, הוא קודם כל לא להפסיק את המריבה, וגם לא לעצור את מה שאנחנו עושים. להכריז על זה שאנחנו פה לעזרת הנצרכים. לא להתערבב בתוך המריבה, אבל גם לא להתעלם. לא להתערבב יכול להישמע קצת אולי כמו להתעלם, כאילו המריבה הזאת לא קשורה אליי. היא מאוד קשורה אליי, כי אתם הילדים שלי ואתם יקרים לי, ואם מישהו פה יצטרך עזרה, אני פה. ואני מוכנה גם להיות לשירותכם ולהציע את עזרתי ואת הכוונתי במציאת פתרון לבעיה שנקלעתם. כשמדובר בילדים קצת יותר גדולים, אני שואלת אותם, אתם רוצים את עזרתי או שנראה לכם שתוכלו למצוא פתרון בלעדיי? אצל ילדים יותר קטנים אני אומרת, תנסו להסתדר לבד, אם אני אראה שאתם לא מסתדרים אני אנסה לעזור. ובכל מקרה אני נמצאת שם כדי לוודא ולהשגיח שאתם לא פוגעים אחד בשני פיזית ומילולית באופן בלתי נסבל ומשתלט. ובמקרה שזה קורה אני דואגת לעצור את זה. אבל אני לא מתחילה לקחת צעד או להגיד מי צדק ולמה עשית ואתה תלך לחדר או את לא תקבלי או את לא תצי או את לא תזמיני חברות. אם את לא יודעת להסתדר עם אחים שלך, אז בטח שאני לא ארשה לך להזמין חברות או מחר לא יוצאים או אין לך מחשב או כל מיני כאלה. אם אנחנו רוצים בזמן מריבה להצדיק או להעדיף משהו, זה לא ילד מסוים, אלא אולי התנהגות או תכונות שהן מועדפות. אני אגיד, איזה יופי שאתם מנסים להסתדר. אני שמחה לראות שאת מסכימה לחלוק איתו. אני מתרגשת שהצלחת לוותר לה, למרות שמאוד רצית את זה. בקיצור, אנחנו מצדיקים תכונות והתנהגויות ולא ילד אחד על פני השני. קודם העלית עוד נקודה שקשורה למריבות. אולי הגדול צריך תמיד לוותר, אולי הוא יותר חזק, אולי אני ממש לא נכנסת למקומות האלה, של כי אתה גדול אז אתה תוותר, אלא כל אחד לגופו. ואם כבר לתת למישהו עזרה לפני השני, זה מי שנראה לי באותו הרגע הנפגע. בין אם הוא הגדול ובין אם הוא הקטן, בין אם הוא הילד שהכל הולך לו בקלות בחיים, ובין אם זה הילד שהרבה פעמים לא מצליח לו. אני לא מחליטה שהגדול תמיד מוותר, וגם לא שהגדול תמיד צודק. לא שהקטן תמיד אשם, וגם לא שהקטן תמיד צודק. בנוגע ללתת לי ילדים שקודם שאלת, ללתת צ'ופר לילד שנפגע, זה קצת שוב להיכנס לעמדה של השוטר. אם זה ממקום של כמו להציע כוס מים או חיבוק, שירותי עזרה ראשונה, אז משהו שמרגיע, אבל אם זה במקום להגיד, אבל אם זה בשביל להגיד, את היית פה הצודקת, אז בואי תקבלי את הצ'ופר, אז זה לא מומלץ. אם זה באמת במקום של מה יעזור לך עכשיו, מה צריכה ממני, רוצה חיבוק, רוצה כוס מים, תרי לי את הפצע. אם ככה, אז גם מתאים לך לתת שם איזה צ'ופר, וזה מסתדר לך שזה יושב כך, אז סבבה. אבל לא במקום של לפצות אותה, כי אז ממש אמרת מי המועדף פה. אמרת, את הנפגעת פה. ואת באמת לא יכולה לדעת מי הנפגעת, וגם המריבה הזאת יושבת על יחסים ארוכים מאוד של פעם בשבע דקות מריבה. אז זהו, מה את אומרת? בואי תסכמי את. מה התחדש לך? מה את לוקחת? איך יהיה יותר קל היום?
קודם כל, אני בטוחה שיותר קל מעצם זה שאני, איך אמרת קודם, לפתוח את הידיים ולקבל את המריבה בברכה, זה כבר נקודת פתיחה טובה לקבל רוגע ושלווה בעזרת השם, כי כשאת יותר רגועה מבפנים ואת יודעת שזה הגיוני וטבעי שזה מגיע לך, אז מן הסתם זה ימשיך יותר רגוע. אז לקבל אותה יפה, את המריבה. המקום הזה של זה ממש ממש התחדש לי, של לא לאמת אותם אחד מול השני, זאת אומרת להתייחס לכל אחד בנפרד, גם בתוך משהו שמריבה שהיו שותפים אליה כמה, אז זה משהו שלגמרי התחדש לי, ואני מתכוונת ליישם את זה, מקווה. תודה רבה
יופי, לך. יופי, תודה רבה, תודה שהיית פה. ואני מקווה שהדברים שדיברנו עליהם היום יעזרו לך להמשיך ולהתמסר, וליהנות מהאתגרים, ולגדל ילדים שאוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה.
תודה רבה, אהובי.
תודה רבה. האזנתן ללב של אימא מבית משפחה פודקאסט. אני אהובה רענן, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820, שלוחה 20.